מסכת בבא קמא, פרק שלישי. אנחנו נדבר עכשיו על בור, ואחר כך נדבר על קרן. משנה א', המניח את הכת ברשות הרבים, ובא אחר ונתקל בה ושברה, פטור. כלומר, אדם השאיר נזק ברשות הרבים, בן אדם אחר נתקל בה והיא נשברה, פטור, השובר פטור. למה? אנחנו לא מצפים מבן אדם להסתכל על הרצפה כל הזמן שהוא הולך, אלא הוא מסתכל קדימה. הוא לא היה אמור לראות את זה, ולכן זה לא אשמתו שהוא שבר את הקד. ואם הוא זק בה, בא לחבית חייב בנזקו. כלומר, אם הוא עוד נפל ונפצע מהחבית עצמה, מהרסיסים, בא לחבית חייב בנזקו. נשברה קדו ברשות הרבים, והוחלק אחד במים או שלקה בחרסיה, חייב. עכשיו זה עוד יותר חידוש. הבן אדם נשברה קדו ברשות הרבים. אמנם מסבירים שנשברה מחמת איזושהי רשלנות של זה שנשבר לו. אז נשברה לו הקד ברשות הרבים והוחלק אחד במים או שלקה בחרסיה, כן, נפצע מהחרסים, חייב. רבי יהודה אומר, במתכוון חייב, בינו מתכוון פטור. אומר רבי יהודה, אני לא מחלק בין סוגי התקלויות, נתקל באונס, נתקל שקרוב לפשיעה, זה לא הנקודה. כל המקרים האלה בעל החבית פטור. למה כאן בעל החבית, למה בעל הקד חייב? במתכוון. כלומר, במתכוון חייב, בינו מתכוון פטור. הוא התכוון לזכות בשברים. נשבר לו הקד, אבל הוא התכוון לקבל את השברים, לזכות בשברים, והוא השאיר אותם שם, אז הם עדיין שלו, ולכן הוא חייב. ואינו מתכוון פטור, אם הוא לא מתכוון לזכות בהם, זה שזה נשבר לו, זה לא אשמתו, בדיוק כמו שהוא שנתקל בו, זה לא אשמתו, ולכן פטור מהנזקים שלו. משנה ב', השופך מים ברשות הרבים, והוא זק בהן אחר, חייב בנזקו. גם אם היה מותר לו לשפוך מים ברשות הרבים, נגיד בימות הגשמים, שגם ככה רטוב בחוץ, אם הוא שפך שם כמות של מים ומישהו הוזק באופן ודאי מהמים של אותו אדם, חייב בנזקו. המצניע את הקוץ ואת הזכוכית והגודר את גדרו בקוצים וגדר שנפל לרשות הרבים והוזקו בהן אחרים, חייב בנזקן. אדם מצא איזה קוץ, אולי איזה דורבן, והוא הכביא אותו ברשות הרבים ולא הכביא אותו כמו שצריך. או זכוכית, גם כן, לא הצניע את זה כמו שצריך. הגודר גדרו בקוצים, הוא מוסיף כאלה שלא התחככו לו בגדר, רק מה? את הזכוכיות האלה והקוצים, הוא שם על חשבון רשות הרבים, זה לא שהוא לקח אחורה את הגדר שלו. וגדר שנפל לרשות הרבים, והיה מספיק זמן לבן אדם לאסוף את המפולת, והוזקו בהן אחרים, חייב בנזקן. משנה ג' המוציא את תבנו ואת קשו לרשות הרבים לזבלים, והוזק בהן אחר, חייב בנזקו. אדם רוצה שהתבן והקש שלו יירקבו, הוא רוצה שהם יירקבו מהר כדי שיוכל להשתמש בזה בתור זבל לשדה שלו, אז הוא שם את זה ברשות הרבים. אנשים דורכים על זה ומוחים את זה, וזה מזרז את הריקבון של זה. והוזק בהן אחר, מישהו החליק או משהו כזה, חייב בנזקו. ויותר מזה, וכל הקודם בהן זכה, חכמים תקנו שמי שיעשה את זה, אז מופקר התבן והקש שלו, כל אחד יכול לקחת את זה, לא רצו שאנשים ישימו הזקים ברשות הרבים. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל המקלקלים ברשות הרבים, והזיקו חייבים לשלם, וכל הקודם בהם זכה. זה לא רק על קש ותבן, זה על כל מי שמקלקל, מי ששם איזשהו קלקול ברשות הרבים, ואפילו אם הוא שם את זה ברשות, היה מותר לו, למשל, השופך מים, חייבים לשלם, כל הקודם בהם זכה, במקרה שיש מה לקחת מזה. הופך את הגלל ברשות הרבים, והוזק בהן אחר, חייב בנזקו. מישהו מצא גלל שהשאיר איזה בהמה ברשות הרבים, והוא רצה את זה, אז הוא הפך את זה כדי להראות לכולם שהוא רוצה לקחת את זה, והוזק בהם אחר, חייב בנזקו. למרות שזה כבר היה שם, הוא היה גם ככה נזוק מזה. הפכת את זה, קנית את זה, זה שלך ואתה חייב בנזקו. משנה ד', שני קדרים שהיו מהלכים זה אחר זה, ונתקל הראשון ונפל, ונתקל השני בראשון. הראשון חייב בנזקי השני. כן? הראשון הלך, נפל, נשברה קדו, והשני נתקל בראשון, סליחה, לא קשור לנשברה קדו. הם היו הולכים, הוא נפל, השני נתקל בראשון, בבן אדם הראשון, לא בקד שלו. הראשון חייב בנזקי השני. מדובר כאן על מקרה שהוא היה יכול להספיק לקום, ולמרות זאת הוא נשאר לבכות על הרצפה, אז השני חייב בנזקי הראשון, הראשון חייב, סליחה, בנזקי השני. החידוש הגדול הוא כאן שאדם יכול להפך להיות כמו בור. משנה ה', זה בא בחביתו וזה בא בקורתו. שני אנשים הולכים, אחד עם חבית ואחד עם קורה, עם קרש. והם הולכים אחד מול השני ומתנגשים. נשברה כדו של זה בקורתו של זה, פטור שלזה רשות להלך ולזה רשות להלך. אף אחד מהם לא היה צריך להיזהר פחות מהשני. היה בעל הקורה ראשון ובא לחבית אחרון, נשברה החבית בקורה, פטור בעל הקורה. כלומר, מי הולך ראשון? הם עכשיו הולכים אחד אחרי השני. בעל הקורה הולך ראשון, מאחוריו בעל החבית. ומקרה הראשון זה, נשברה החבית בקורה. כלומר, בעל החבית הלך מהר, התנגש בקורה. פטור בעל הקורה, זה ברור. ואם עמד בעל הקורה, חייב. פתאום נעמד באופן פתאומי בעל הקורה, חייב. אין כאן דין לשמור מרחק. מי שנעצר עצירה פתאומית הוא חייב. ואם אמר לבעל החבית עמוד, פטור. אם הוא הזהיר את בעל החבית ובעל החבית לא שעה להזהרותיו, אז באמת הוא יהיה פטור. היה בעל החבית ראשון ובעל הקורה האחרון. נשברה החבית בקורה, חייב. פתאום בעל הקורה מזדרז ומתנגש בבעל החבית, אז הוא חייב כמובן. אם עמד בעל החבית, פטור. פתאום נעצר באופן פתאומי בעל החבית, פטור, אז זה שהתנגש בו מאחורה, זה לא אשמתו. ואם אמר לבעל הקורה עמוד, חייב. הוא הזהיר אותו, אני נעצר. ובעל הקורה לא הקשיב והתנגש בו, אז בעל הקורה חייב. וכן, זה בא בנרו וזה בא בפשטנו. אותו מקרה בדיוק, אם אחד בא עם נר ואחד בא עם הרמה של פשטן, גם בדיוק אותם דינים. מה החידוש של המשפט הזה? מסבירים שזה, למרות שנר ופשטן, זה עוד יותר דליק. אז אולי הבחור עם הנר צריך להיזהר יותר, כן, גם הבחור מהפשטן צריך להיזהר יותר, ולכן זה בדיוק אותו דין. משנה ו. שניים שהיו מהלכים ברשות הרבים. אחד רץ ואחד מהלך. או שהיו שניהם רצים, והזיקו זה את זה, שניהם פטורים. כי לכל אחד מותר לרוץ ברשות הרבים. זה שאחד רץ לא הופך אותו ליותר אשם, ולכן שניהם פטורים. משנה ז. המבקע ברשות היחיד, והזיק ברשות הרבים. רק נעיר הערה על משנה ו' על אלה שרצים. בגמרא מבואר שמדובר שלא תמיד מותר לרוץ. יש זמנים שבהם ברור שאנשים רצים, למשל בערב שבת. משנה ז', המבקע ברשות היחיד והזיק ברשות הרבים. כלומר, הוא מבקע עצים ואף נטז מהעץ והזיק מישהו ברשות הרבים. ברשות הרבים והזיק ברשות היחיד. כן, הוא מבקע ברשות הרבים והזיק מישהו ברשות היחיד. ברשות היחיד והזיק ברשות היחיד אחר. חייב, וכל המקרים האלה חייב, כי אדם מועד לעולם, הוא צריך לדעת שזה יכול לקרות, ולנקוט אמצעי זהירות. משנה ח'. שני שברים תמים, שחבלו זה את זה, משלמים במותר חצי נזק. אנחנו עכשיו נכנסים לענייני חישובים של נזק בשור תם ושור מועד. שני שברים תמים שחבלו זה בזה, משלמים במותר חצי נזק. כלומר, בודקים כמה השור הזה ניזוק, כמה השור הזה ניזוק, ובודקים מה ההפרש, ומי שההפרש היה לרעתו, אז משלמים לו חצי מהנזק הזה. בעל השור השני שניזוק פחות, משלם לבעל השור שניזוק יותר, חצי מההפרש של הנזק. זה חצי נזק. שניהם מועדים, משלמים במותר, נזק שלם. בודקים מה ההפרש בנזק, ומי ש... ניזוק פחות, משלם למי שניזוק יותר, נזק שלם, את כל ההפרש של הנזק. אחד תם ואחד מועד. עכשיו אנחנו מתחילים להסתבך. אני רק רוצה להזכיר משהו אחד, שאמרנו בסוף פרק א', מה בין תם למועד, אלא שהתם משלם חצי נזק מגופו. והמועד משלם נזק שלם מן העלייה. חצי נזק ונזק שלם זה הבדל אחד בין תם למועד, אבל הבדל נוסף מאוד מאוד חשוב זה מגופו. תם משלם רק מגופו, והסברנו שהכוונה שהוא לא יכול לשלם. בעל השור, התם המזיק, לא יכול לשלם יותר ממחיר השור המזיק. כאשר אם הוא מועד, הוא יכול לשלם איזה מחיר שיהיה, כל הנזק הוא צריך לשלם. נחזור עכשיו לענייננו. אחד תם ואחד מועד. שני שברים לקחו זה בזה, אחד היה תם ואחד היה מועד. מועד בתם, כלומר אם המועד עשה יותר נזק לתם, משלם במותר נזק שלם, בודקים מה הפרש ואת המותר הזה משלם את כולו. תם במועד משלם במותר חצי נזק. אז התם עשה יותר נזק למועד, אז התם ישלם את ההפרש חצי ממנו. וכן שני אנשים שחבלו זה בזה, משלמים במותר נזק שלם. אותו עניין, הם רצו והתנגשו אחד בשני, משלמים במותר נזק שלם, באותה שיטה. אדם במועד ומועד באדם, כלומר אדם התנגש בשור, שור התנגש באדם, כל אחד מי שעשה לשני יותר נזק, משלם במותר נזק שלם. אדם בטעם וטעם באדם, אדם הרי משלם נזק שלם וטעם חצי נזק. אז אדם בטעם, אם האדם עשה יותר נזק לטעם, משלם במותר נזק שלם. טעם באדם משלם במותר חצי נזק. רבי עקיבא אומר, אף טעם שחבל באדם משלם במותר נזק שלם. רבי עקיבא חולק רק על המשפט האחרון, טעם, שור טעם שחבל באדם משלם נזק שלם. הוא דורש את זה מגזרת הכתוב, ששור טעם שנגח שור אחר יש חצי נזק. אם הוא נגח אדם משלם נזק שלם. משנה ת', שור שווה מנה שנגח שור שווה 200, ואין הנבלה יפה כלום, נוטל את השור. מסביר, דובר כאן על שור טעם, הוא נגח והרג שור שווה 200, ואין הנבלה יפה כלום. total lost גמור. מה הדין? נוטל את השור. הרי הנזק הוא 200, חצי נזק זה 100, והשור, הטעם הזה שווה מנה, מנה זה 100. אז שיטול כבר את השור. כלומר, הוא משלם בדיוק 100. זה בדיוק המחיר של השור. זה גם המחיר המקסימלי שהוא יכול לשלם. אז במקרה הזה יצא שהוא בדיוק משלם את מחיר השור. שור שווה 200, שנגח שור שווה 200, ואין הנבלה יפה כלום. עוד פעם, זה שור טעם שנגח שור אחר, ואין הנבלה יפה כלום. יש כאן נזק של 200, והשור הטעם שווה 200. אמר רבי מאיר, על זה נאמר, ומכרו את השור החי וחצו את כספו. אז בפרשת משפטים, יש פסוק מפורש שמדבר על זה, וכי יגוף שור איש את שור רעהו ומת, ומכרו את השור החי וחצו את כספו, וגם את המת יחצו. אומר רבי מאיר, זה בדיוק מה שהתורה התכוונה. התורה דיברה על מקרה קלאסי, שבו שני שברים ששווים בדיוק אותו דבר, נגחו זה את זה, ואחד חיסל את השני לגמרי, על זה נאמר, ומכרו את השור החי וחצו את כספו. הרי הנזק הוא 200, חצי נזק מזה זה 100, השור הנוגח שווה 200, תמכור אותו, 100 לך, 100 לך, זה בדיוק מה שהתורה אמרה. אמר לו רבי יהודה, וכן הלכה. כלומר, אני מסכים איתך שזאת ההלכה במקרה הזה של שור שווה 200, שנגח שור שווה 200. ואין הנבלה יפה כלום. אבל מחילה, אתה לא הסברת נכון את הפסוק. קיימת ומכרו את השור החי וחצו את כספו. ולא קיימת וגם את המת יחצון. איפה בא לידי ביטוי המת יחצון? זה הרי חלק מהפסוק. ואיזה, אומר רבי יהודה, איפה זה בא לידי ביטוי? זה שור שווה 200, שנגח שור שווה 200, והנבלה יפה 50 זוז. שזה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נוטל חצי החי וחצי המת. כלומר, לוקחים את השור החי והשור המת, מוכרים אותם, ואז מקבלים 250. כל אחד מהצדדים נוטל 125, וככה קיימנו את דברי התורה. משנה י'. יש חייב על מעשה שורו ופטור על מעשה עצמו, פטור על מעשה שורו וחייב על מעשה עצמו. כלומר, יש סוגים של מעשים שכאשר השור שלי עושה את זה, אני חייב, ואם אני עשיתי את אותו סוג של מעשה, אני פטור. וגם הפוך, סוג של מעשה שכאשר השור שלי עשה, אני פטור בתור בעלים, וחייב אם אני עשיתי את זה. שור שביש, פטור. והוא שביש, חייב. אדם שביש, הוא חייב. כל לפי המבייש המבייש, אבל שור שביש, אין כזה סוג של נזק. שור שסימת אין עבדו והפיל את שינו, פטור. והוא שסימת אין עבדו והפיל את שינו, חייב. יש דין שאדם שהפיל את שינו של עבדו הכנעני או סימת אינו, אז העבד יוצא לחופשי. אבל אם השור שלי עשה את זה, פטור. הכוונה שהעבד לא יוצא לחופשי. שור שחבל באביו ובאמו, חייב. באביו ובאמו של הבעלים, לא של השור. חייב, חייב מדין חובל. אדם חבל באבא השור חבל באבא או אמא של מישהו, צריך לשלם לאבא או אמא האלה מה שצריך לשלם על שור שהזיק אדם. והוא שחבל באביו ובאמו, פטור. המשנה תסביר עוד מעט למה. דוגמה נוספת, שור שהדליק את הגדיש בשבת, חייב. שור לא יודע איך, אלא לקח לפיד בוער, הדליק גדיש, חייב, חייב חצי נזק. זה לא נזק רגיל, זה כמו צרורות, אבל חייב משהו. והוא שהדליק את הגדיל בשבת, פטור. למה? מפני שהוא מתחייב בנפשו. בשני המקרים, חבל באביו ובאמו, או הדליק את הגדיש בשבת, הוא פטור מלשלם, כי הוא חייב עונש יותר גדול, שזה מיטה. כאשר יש שני עונשים שמושתים על האדם, על אותו מעשה, מפילים עליו רק את העונש הגדול, כי הוא כולל בתוכו את העונש הקטן. בחומרתו הוא כולל גם את העונש הקטן. משנה י' א', שור שהיה רודף אחר שור אחר והוזק. כלומר, המקרה הוא שור אחד רודף אחרי שור אחר, ואז רואים שהשור הנרדף הוזק. ולא ברור מחמת מה הוא הוזק, האם מחמת הנגיחה או מחמת משהו אחר. זה אומר שורך הזיק, וזה אומר לא כי אלא בסלע לקה. הוא ניזוק ממשהו אחר. המוציא מחברו עליו הראיה. בעל השור הניזק, כיוון שהוא לא יכול להוכיח שזה באמת היה השור שהזיק לו, הוא לא יכול להוציא ממנו כסף. המוציא מחברו עליו הראיה, הכוונה כדי להוציא כסף מחברו, המוציא צריך להביא את הראיה. הוא צריך להביא הוכחה אקטיבית, והוא לא יכול להביא, ולכן הוא לא יכול להוציא ממנו כסף. היו שניים רודפים אחר אחד. שני שברים, אחד שלי ואחד של מישהו אחר, רודפים אחר שור של מישהו שלישי. והשור הנרדף ננגח באופן ודאי, רק לא יודעים על ידי מי. זה אומר שור חייזיק, וזה אומר שור חייזיק. בעלי השברים הרודפים מתווכחים ביניהם. שניהם פטורים. כי אי אפשר להוכיח מי עשה את זה. אם היו שניהם של איש אחד, שניהם חייבים. אם שני השברים של איש אחד, אז שניהם חייבים. שניהם חייבים זה מוזר, צריך להיות כתוב חייב. מה זה שניהם חייבים? מדברים כאן על שורתם. שורתם זה רק מגופו. מגופו של מי אני אשלם? לוקחים את שניהם, בודקים מי הכי זול, וממנו משלמים, כמו שהמשנה עכשיו מסבירה. היה אחד גדול ואחד קטן, שני השברים הרודפים, אחד מהם היה גדול ואחד קטן, כלומר אחד יקר ואחד זול. הניזק אומר, הגדול הזיק, והמזיק אומר, לא, כי אלו הקטן הזיק, אולי הקטן הזיק. אם הגדול הזיק, אתה יכול, אז כנראה שמדובר על מקרה שהנזק הוא יכול לצאת מגופו של הגדול, אבל מגופו של הקטן, הקטן הוא זול מדי וישלם רק רבע מהנזק לפי זה. או אחד תם ואחד מועד. שני שברים, אחד תם ואחד מועד. הניזק אומר, המועד הזיק, ואתה צריך לשלם הכל. נזק שלם מן העלייה. והמזיק אומר, לא כי אלא אתה מזיק. אולי אתה מזיק, מאיפה אתה יודע? מוציא מחברו עליו הראיה. אולי אתה מזיק ואני יכול לשלם לך רק חצי נזק מגופו. נכון? מוציא מחברו עליו הראיה. היו הניזוקים שניים, אחד גדול ואחד קטן, והמזיקים שניים, אחד גדול ואחד קטן. שני שברים, רדפו אחרי שני שברים, בסוף מצאנו את שני השברים הרדופים נגוחים, שני השברים שרדפו, יש להם דם על הקרניים, אבל מי נגח את מי, זה אנחנו לא יודעים. הניזק אומר, הגדול הזיק את הגדול, והקטן הזיק את הקטן. ואז הגדול יכול לשלם, הם כולם תמים, הגדול יכול לשלם חצי נזק מגופו על הגדול, והקטן ישלם חצי נזק מגופו על הקטן. והמזיק אומר, לא, כי אלא הקטן את הגדול, והגדול את הקטן. אז הגדול ישלם על הקטן חצי נזק מגופו, אבל הקטן הוא ישלם חצי נזק מגופו על הגדול, הוא בקושי יש בו רבע. קיצור, המזיק מנסה לחסוך. או מקרה דומה, אחד תם ואחד מועד. הניזק אומר, המועד הזיק את הגדול, והקטן, אתה מזיק את הקטן, אז המועד יכול לשלם נזק שלם על הגדול. המזיק אומר, לא, כי אלא אתה מזיק את הגדול, והמועד הזיק את הקטן, אז המועד ישלם על כל הקטן, אבל התם ישלם על הגדול, זה חצי, רבע נזק. המוציא מחברו עליו הראיה. כיוון שבעל השור, שברים הניזקים לא יכול להוכיח, אז הוא לא יכול להוציא יותר מהמחיר הכי נמוך שאפשר לסדר. עד כאן.